Önemli.
Ha, bu ne? Bilbet evet, şu kadar.
Bağışlamışsın.
איפה היינו?
דיברנו את העניינו של משה.
את מה?
העניין של משה, למה הוא הזכיר דווקא את משה ולא את כל
כך? כן.
אחרי חטיבת יצחק.
בסדר. אז מה? אני אמרתי לכם ש... אני רק רוצה לוודא שאני בעניינים. האם אמרתי לכם שפה המגמה היא להצביע על כל פנים צורה של סקיצה ברמז, הוא ברעיונו הפנימי רבי יהודה הלוי, אז הוא מכוון פה, מסמן פה את המגמה האיכותית.
כן.
נסת. כן, אז אנחנו נמצאים במדרגה החמישית שאינה בחוק העניין השכלי, הנפשי, הטבעי, טבע, נפש, שכל. הטבע הוא למעלה מהמחצבים, עניינו מתגלה בצמחים, הנפשי זה הביולוגי, והשכלי זה האנושי, והחוק העניין האלוהי למעלה מזה. בסדר. והזכרנו באף את זה שבאמת אנחנו מדברים פה על המדרגה של כלל ישראל, שהיא רק מתבטאת על ידי יחיד הסלולה, או על זה לא הרחתי?
לא דיברתי. הייתה שאלה שתראה לי בזה זה מתבטאת, כלומר שאם קיימת מדרגה כזאת, כנראה שזה יהיה.
אבל לא שאלתי אתכם שמפורסם שהמין החמישי הוא עם ישראל, ופה מסתבר שזה לא עם ישראל? כן, נשמח.
יש את השאלה הזאת, כן. אבל בסוף כנראה שזה סדר, זה מה שהרב אמר, אבל
כן.
זה לא שהרב לא... זה שם בערך ל...
שם בערך זה נמצא. טוב, אז אני... בסדר, בהמשך הסדר זה עוד יתברר עוד יותר. נחזור על זה מן הסתם כמה פעמים, כי אני כבר בהתחלה כבר מלמד אתכם את הכל. כאשר לא יעשה, אני אומר לכם. אני עושה. אבל מכל מקום, אנחנו, כשנגיע לזה נשנן את זה עוד כמה פעמים. באמת בהמשך הספר יסתבר שזה נכון, המדרגה החמישית היא מדרגה באמת של משה, כך הוא יגיד שם במאמר שני. המדרגה החמישית זה מדרגה של עם ישראל, כך הוא יגיד במאמר חמישי. לולא בני ישראל לא הייתה תורה גדולה מזאת, מעלה בני ישראל אינה מכוח משה, להפך, גדולת משה אינה כי היא מכוחם, כי בראשונה חלה אהבת האלוה על המון זרע אברהם יצחק יעקב, ובחירותו ממשה לא באה כי מלמן יגיע טוב עליהם על ידו. ובאמת אין לנו נקרים עם משה כי עם האלוה, תאמרו עם השם אלוה, עם אלוקי אברהם, אלא שמשה מוציא מן הכוח אל הפועל באופן ממשי את הסגולה התכונתית הנשמתית המצויה בפועל בנשמת האומה. אבל עכשיו הוא מסמן לנו מראש את האיכות הממשית, ולכן הוא לא מסביר לנו הרבה את העניין. אמנם, יאמר החבר, אין אלה כי אם אחדים מתיאורי אותו הנביא אשר אין חולק על נבואתו, על ידיו נראה להמון דבר התחבר האלוהות בהם. יחיד הסגולה הזה הוא לא רק מדווח להם באופן אינפורמטיבי, תדעו לכם שאלוקים התגלה בכם. לא. על ידיו נראה להמון דבר התחבר האלוהות בהם. המציאות של התחברות האלוהות בהמון, בהופעת הציבור, תודעה ציבורית, המציאות הכלל, העדה, זה נראה, זה הופיע באמצעות הממשות של משה, שאיכותו היא רק מגלה על תכונת האופי של האישיות הקולקטיבית כולה. כמו שכוח הדיבור המתגלה באדם, הוא מגלה על תכונת אופי חייו המתפשטים על כל עבריו. אם כי האיברים מצד זמן, אתה לא מבחין מה ההבדל בין החיות הנמצאת באיבר, בידו של האדם לעומת ידו של קוף. כי החיות הזאת שם אין הבדל כל כך מהותי. אבל במה שבסוף מתגלה דעה והדיבור, הגלה עם מילטה שהחיים הנמצאים ביד הם של דעה ודיבור. האיכות שמתגלה על ידי משה היא החיות של העם כולו. העניין האלוהי שמתגלה בפועל בנבואתו של משה, הנסיות, הפלאיות, יבוא באש, לא תשרפהו, זמן רב, לא מחה, לא ירעב, הוא לא מטבע המציאות, הוא לא מטבע העולם. ומשהו מעבר מטבע העולם, הוא מטבע העניין האלוהי, כלומר הניסי, הנס הוא הטבע שלו, זוהי ספירת החיים הנראית בהם. זה האמת של כלהם. של העדה כולה, דבר התחבר האלוהות בהם, ונודע להם כי יש להם אדון המנהיגם, גם כרצונו, וגם כפי עובדם אותו או המרותם בו. לימים, אחד צאצאיו הרוחניים של רבי יהודה הלוי, יכתוב ספר שלם. שנקרא דעת תבונות, ששם הוא יברר בדברים מופלאים את הסוגיה הזאת של שתי הנהגות אלוקיות. הוא יקרא לזה הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, שפה בצורה תמציתית כבר מתנסח אצל רבי יהודה הלוי. דע לך אדם, הנהגת האלוקות במציאות היא מופיעה בשני פאזות, רצונו וכפי יודעם אותו. יש בקדוש ברוך הוא מנהיג את המציאות לא על פי שכר ועונש, לא כפי עובדם אותו, אלא בערך מוחלט. למשל, יציאת מצרים, עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה, עלה לו מגדלי בלוריות ועלה לו מגדלי בלוריות. מדוע אתה מטביע את אלה מפני אלה? ככה כתרגע שרה של מצרים. אבל משה עמו, המציאות האלוקית היא לא מצד מעשה, אלא בין חייבים בין זקים עליו להושיעם. כך אמר עותניאל, כך אמר גדעון, הלא ממצרים גאלנו השם אלוקים, אתה זבנו. כך אמר לי אבא אתמול בפסח, שידע שהוציא אותם ממצרים שיעבדו בעגל, ואם זה הוציאה ממצרים, אז למה עכשיו הזה ואנו השם אלוקינו? מה אם אנחנו עושים? זה לא סיבה. כי כרצונו, לא מצד שכר ועונש. חוק מוחלט. כרצונו, בוא נקדם תהליכים, מה שילך ויתגלה בהמשך הספר, יש הנהגה אלוקית על פי הסגולה. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. יצירה. חוק ולא יעבור. תכונה עצמי, תכונה בלתי משתנית, נתון, טבע, טבע נשמתי, כמו שיש דומים ויש צומח ויש חי, וזה בזכויות וחובות, בכלל בריאת העולם זה זכויות וחובות. זה שלחו אמר ויהי ציווה ויעמוד, כי בחר השם מציון יבן המשב לו, כי יעקב בחר לו יהי ישראל לסגולתו, כי לא יתוש השם אמור, ולחלטו לא יעזור. יש ממד מוחלט, הוא לא תלוי, הוא לא תלוי במעשים או לא מעשים, כפי עובדם אותו. מכל מקום יש גם מימד של בעיה, אם שמרת ישמים מצוותיי, אם בחוקותיי תלכו, שמרו לכם פניפתי לבנכם. יש הנהגה כזאת ויש הנהגה כזאת. לפעמים כך, לפעמים כך. לא למענכם אני עושה בית ישראל, יוודא לכם, אני כותתה בפניכם, על מענכם רעים, עשכם לא טובים. לא למענכם. ג'שתי את שמי הגדול, מביא גואל לבני בניהם, לא למענכם, למען שמו באב, שמו בגימטריה רצו, גם כפי רצונו וגם כפי עובדם אותו או המרותם בו. הנביא מראה להם את ספרת החיים המלאה שלהם, היא סיגולית טבעית, והנה היא הולכת ומופיעה על פי מערכות הבחירה. כברית קרוטה שאין הסגולה מהירה אלא כפי הערת הבחירה, כמו שכותב הרב והגיד תקנה. והגיד להם הנעילם, זה התרגום, הנעים והאמין, לא נביא זהו אשר הסיר פני הלוט מעל העבר. לא, 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 זה מאבד, התרגום הגס הזה מאבד את העומק המופלא שנמצא בדברי קודשו של הראשון, של אבן תיבון. והגיד להם הנעלם, זה רעיון אחר, זה לא יכול להיות כלול בזה גם שהוא מגלה להם את מה שהם לא ידעו מצפונות העבר. סיפר להם שברא אלוקים את השמיים את הארץ ותולדות נוער וכולי, כל מיני דברים נעלמים שלך תדע איך אתה יודע, רק על ידי הנבואה. אבל עוד למעלה מזה, לא אינפורמציה, כמו שלא על ידיו נגלה להמון דבר התחבר האלוהות בהם, זה לא מגלה להם, אגלה את אוזניך, אגלה לך סוד, אעביר לך אינפורמציה, לא, אלא נראה הספירה שלו מחוללת, זאת אומרת חושפת לעיניים את הממד הנשמתי, נראה דבר התחבר האלוהות בהם, הוא חושף להם את העניין האלוהי שבהם, את הטבע ההווייתי שלהם, הצורה הנשמתית כפי שאתה יכול לראות אותה בממש. בנביא זה הגיד להם הנעלם, הוא מגיד להם את הספירה הנעלמת. לא דווקא היסטורית, המימד הפנימי, יכול להיות, יכול להיות. בראשית, אין דורשים ממעשה בראשית בשתיים, לא מרכבה ביחיד. המציאות של סיפור מעשה בראשית, בריאת שמיים וארץ, זה לא דברים גלויים, זה לא כרוניקה היסטורית, מה ששם מסופר בספר בראשית, פרשת בראשית. כי אם כך, מה כל כך נסתר, מה כל כך אין דורשים בזה, אלא זה נעלם, אלא הם תכנים ערכיים, קטגוריות נשמתיות, ההוויה הפנים פנימית של החיות הישראלית, היא מתבררת במשל הקדמוני בתבניות הסברתיות האלה. והנביא יגיד להם, אני אלם במציאותם, במציאותם הפנימי, במציאות רוח האדם והיש כולו, בהודיעו איך הייתה בריאת העולם, על ידי שהוא מודיע להם איך הייתה בריאת העולם, בזאת הגיד להם הנעלם. אני לא אוהב את התרגום נביא זה אשר הוא הסיר את פני הלוט מעלי העבר, כי אז משמעות העניין שהוא מגלה להם אינפורמציות על כרוניקה היסטורית לא ידועה להם. העבר, היית בעבר, העבר הוא לא ידוע לך, לא ראית אותו, אבל הוא לא רק יודע את העתיד, הוא יודע גם את העבר. אין כוונתי לומר שרבי יהודה לוי לא כלול אולי בדבריו, דרך אגב, גם העובדה הזאת, יכול להיות שגם הכרוניקה ההיסטורית התבררה על ידי משה. אבל הרבה יותר עמוק מזה, כי הוא אומר, יגיד להם הנעלם, בהודיעו איך הייתה בריאת העולם, זה באמצעות הודיעו אותם איך הייתה בריאת העולם, הוא מודיע להם את הנעלם. בריאת העולם זה לא מאורה היסטורי, זה מאורה ערכי, זו קטגורליות נשמתית, זה תכנים של מיסטר, זה מעשה בראשית. ועל ידי בירור סוגיית בראשית הודיע להם הנעלם. זה עניין אחד עם מה שנאמר מקודם, על ידיו נראה להמון דבר התחבר האלוהות בהם.
זה הכל במעשה בראשית?
ביודיעו איך הייתה בריאת העולם, הוא הולך ומסחרן אותם עם הספירה הפנימית ההווייתית העליונה של נשמתה, וזה נמצא במעשה בראשית, כן. זה התוכן של מעשה בראשית. אז לא העברת האינפורמציה היא חשובה פה, אלא חשיפת ערך ספירת החיים. בסדר? העבודה הזאת היא חשובה מאוד. תראו, זה פשוט ההבדל בין להבין את הכוזרי או לקרוא אותו במקרה הטוב במשקיעות הכסף, אולי ואולי, במקרה הטוב. והנקודה הזאת שאני מנסה לקדוח בה, זאת אומרת, להתעקש עליה, זו ספרת האמונה, כי זה הנקודה שרבי יהודה הלוי הלך להיברר לנו, שזה, זה, 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 שאלת אותי במה אני מאמין? זה אני מאמין, זה נקרא אמונה. ההוויה הזאת היא, הממד הזה, הנעלם, הוא האמונה. כן.
אז זה לא מובן, אז למה הוא התחיל, אז למה הוא בחר דווקא בסיפור העולם, שיגיד להם את
זה? הוא לא בחר להם את סיפור העולם. זה הדבר ההפוך לחלוטין של מה שכתוב פה. אמר להם את סיפור בריאת העולם. ואין לך סיפור שעניינו על התוכן של המעבר בין האלוקי לממשי, כלומר בין השורש נשמתי להתגלמות הגופנית המציאותית, יותר מאשר בריאת העולם. זה רז מעשה בראשית. אנחנו לאסוננו גדלנו בגנים ששם גדלנו, וגודלנו על ידי מורים, מקווה שלא יותר מהם, שגם הם ברמה הזאת. אז כתוצאה מזה, גם הם סיפורים, שבוקס, בריאת העולם, זה היה ככה, היה נורא מעניין. אבל זה לא. זה לא סיפורים מהמונים. זה סיפורים נעלמים. זה תכנים פנימיים, ערכיים, מהותיים, נשמתיים. הם מדברים לא על מימד היסטורי, אלא על מימד מטה-היסטורי. על מימד הנשמתי. על הערך של האינטראקציה בין האלוקי, כלומר, שורש נשמתי וחיוני ממשי, התגלמותו במציאות. וזה סתרי תורה. וזה שם, בקטגורליות הנשמתית, שם מופיעה הצורה האמונית. זו האמוניות. כן.
אני אפשר להגיד בעצם שבריאת העולם, זאת אומרת, החטיבת הצחם שאמרנו, שדרך הבריאה אנחנו הוגיעה להם בעצם שכל הבריאה שואפת אל ישראל. ובזה גילה להם הנעלם.
לא הבנתי מה אתה אומר. עוד פעם.
אפשר להגיד שגילה להם את בריאת העולם.
כן.
זאת אומרת, מה שאמרנו שבוע שעבר, חטיבת הצחם.
כן.
שכל הבריאה שואפת אל ישראל.
כן.
וממילא, בזה הוא גילה להם את הנעלם, שזה תפקידם.
תראה, פה כתוב, והגיד להם הנעלם בהודיעו איך הייתה בריאת העולם. זאת אומרת, איך הייתה בריאת העולם? דומה, זאת אומרת, חיים מדבר, שואף לישראל. זה מה שאתה אומר? טוב, יכול להיות. אבל תראה, אני לא רוצה לעקור לחלוטין את האוריינטציה שיש לקורא הפשוט, מתי שהוא קורא את הזה. את השורות האלה, ואז הוא מבין שיגיד להם, אתה מבין, כמו הקורא הפשוט, זה כמו המתרגם, כך הוא הבין. הוא סיפר להם, הוא כתב להם ספר בראשית, אתה מבין? עכשיו בספר בראשית, אז כתוב שם את פרשת בראשית. פרשת בראשית, זאת אומרת שכל מה שכתוב פרשת בראשית, זאת אומרת שאומר חיים מדבר, אתה קצת צודק, אבל רק קצת. כי כתוב שם עוד כל מיני דברים. אבל זה נכון, אם תשים להם, בהתחלה היה דומה, יום ראשון שני, צומח יום שלישי, חי יום חמישי, מדבר יום שישי. בסדר? אלה תולדות השמיים בארץ ביברעב, העניין האלוהי. אברהם. אבל כתוב שם זה, לא, כתוב ארוך, אתה מבין? איך אמרנו את זה כל כך קצר? כנראה זה לא בגלל שאנחנו חכמים, אנחנו יודעים את זה קצר. בגלל שאנחנו לא חכמים, אחרי אנחנו יודעים את זה קצר. כי משה רבנו אמר את זה, ארוך ומסובך. כנראה, יש עוד הרבה נעלם. לא גמרנו אותו, אולי לא התחלנו אותו, מבין? רק קראנו פה קריאת כיוון, לא, שלא נתלהב יותר מדי. הגיד להם הנעלם והודיעו איך הייתה בריאת העולם וכיצד התייחסו האנשים שלפני המבול אל אדם ואיך היה המבול. וכיצד התייחסו 70 האומות אל שם חם ויפת בני נוח, ואיך נפרדו על שונות, וכאן התיישבו בני אדם, וכיצד צעצו המלאכות, ונבנו הערים, ושנות העולם, אדם ראשון, ועד אין המאה גאות. תראו, אין ספק שמבחינת מסיעות הכסף, וזה מה שיבין המלך, אז המלך מבין כמו המתרגם, החכם אבן שמואל. זאת אומרת, הוא סיפר להם כרוניקת היסטוריה בעבר. ומכאן, עכשיו זה יהיה פתיחה לדיון בנושא הזה. ואגב, זו המתודה, זה הפיקחויות הספרותיות שאולי זה עליו, כל מיני משתמש בזה לכל הוסיפו. זאת אומרת, הוא דן ואז מזכיר בחדר, אז הוא יוצא מזה דיאלוג. אמרת? בוא תסביר לי מה אמרת, והנה מסוף המשפט שאמרת, זה פתיחת הנושא חדש. ופה יפתח פה נושא חדש, והנושא הוא באמת שנות היצירה, בריאת העולם. מה? יש אצלכם עניין ברור מבריאת העולם? כן, יש. ואז יפתח פה דיון וכו'. אבל הוא מכין את זה מבחינה ספרותית. הוא אומר, כן, סיפר להם את זה וזה, ואיך היה שנות העולם מאדם הראשון עד אין. הרצאת הדברים הזאת, עוד פעם נראה. על אף שאני אומר, אבן תיבון לא נכשל בה, ויש לי תרוניה למתרגם החכם, אבן שמואל, שלא שם לב להתייחס בחרדה לכל מילה שיוצאת מאבן תיבון ולהעמיק בה, כי הוא ראשון וצריך שירת שמיים לפני הראשונים, וכתוצאה מזה אז הוא מאבד אוצרות פנימיים. אבל אפשר ללמד עליו זכות, אתם מבין, זה שנפל לשטות זו, כי באמת גם המלך היא פה לשטות זו, כי באמת הרצאת הדברים היא כזאת, כי רבי יהודה הלוי מרצה את הדברים בצורה כזאת שקל לא להבין, קל לא להבין את מלוא העומק של דבריו. זה קל שאני אומר לכם את זה אותו כבר כמה פעמים עד כה, ועוד אומר לכם את זה בהמשך. כל פנים, כן, כי ברור שהמימד הזה של תיאור הכרוניקה ההיסטורית זה נזכר פה. רק צריך לשים לב, וזה ילך גם להתברר בהמשך, התנ"ך, התורה, ורבי יהודה לוי לא נופל על פניו, אמר, וואי, זה נביא אדיר, לימד אותנו, היסטוריה לימד אותנו. שזה אתה צריך להיות נביא כל כך אדיר. היסטוריה. מה כל כך חשוב לדעת היסטוריה? קאצ'יה. יש כאלה שמתעניינים לדעת היסטוריה. יש כאלה לא מתעניינים לדעת היסטוריה. מה זה חשוב? אפשר להקשיב. אבל באמת, ילך ויתברר, שלא לדבר על מה שאמרתי לכם פה בהתחלה, הנביא זה יגיד להם אני עילם, הוא מספר להם את הממד ההווייתי הפנימי שלהם, ואיך להתברר, וזה הקו של כל מה שהתברר פה בכל המאמר כולו. ההיסטוריה היא לא כרוניקה של תאריכים, זה הראה, ואחר כך הראה זה, ואחר כך הראה זה, ואחר כך זה, וזה נורא חשוב לדעת בדיוק באיזה שנה הראה דבר ומי קדם למי. זה אנשים משוממים שיש להם את מושג שנקרא תרבות שעות הפנאי, אז יש להם עניין לענות בו. אבל עם ישראל זה עם שאין לו זמן, ולא ככה בגלל שימורים מחפש הובים בחיים. אנחנו, יש לנו תוכן אידיאלי בספר הספרים של אמונת ישראל בתורה, הוא לא בא להעלות את הערך של תכונה של האדם הפרטי שהוא אוהב לדבר על העבר, במיוחד שהוא זקן ולא מסוגל כבר לעשות כלום, אז זה תסמונת של איך היינו בפלמח, איך היינו פעם. זה סימן שהקבר קרוב. עם ישראל זה לא הנקודה שלו. עם ישראל שהוא מדבר על העבר, ילך ויתברר שהוא מדבר על כיווני מגמות עתיד, על ערך החיים הנשמתי כפי שהולך ומעצב את פני הממשות. והממשות, כן, אדם זה סיפור מעשה בראשית, זה עדיין מתוך מעשה בראשית. אחר כך התייחסו האנשים שלפני המבול אל האדם. צריך להבין מה זה אדם. זה מין קישור כזה בין הנעלם לממשי, זה אדם. והנה יש התייחסות, המימד הנעלם הולך ומתייחס אל האנושות, והנה היא נמשכת, המימד הנעלם הולך ונמשך, הוא מתייחס עשרה דורות, מאדם עד נוח, עשרה דורות, מנוח עד אברהם. ומכאן הולך הדברים מתבררים, 70 אומות, שם, חם ויפת בני נוח, נפרדו על שונות, התיישבו בני אדם, צצו המלאכות, נבנו הערים ושנות האדם, מאדם ראשון עד הנה, מהיור. אבל נלך ויתברר בהמשך, זוהי סוגיה ערכית. שוב, זה לא סוגיה היסטורית, זוהי סוגיה ערכית. אלא אם תרצו, על השאלה, מה זה חשוב בהיסטוריה? למה בכלל היסטוריה זה חשובה? אנחנו נדון בזה בהמשך ונגיע למסקנה שהנה כבר אומר לכם אותה. היסטוריה זוהי סוגיה ערכית, תמיד, תמיד היסטוריה. כשאתה מציין משהו שערה, איך נקדם את הדברים מהר? נגיד, למה אתה מציין אותו? למה אתה לא מציין למשל אם ליהושע היה מברשת שיניים או לא? וכמה פעמים ביום הוא צחצח את השיניים? למה אתה לא מציין את זה? יאמר לך היסטוריון, כי זה לא חשוב. הלמדת שמה שאתה מציין הוא חשוב. חשוב? חשוב למי? ולמה? טוב, נשאיר את השאלה הזאת פתוחה, אבל הסתבר שזה חשוב. עדיף שהתשובה היא לא תהיה חשוב להיסטוריון, אלא עכשיו זו שאלה קריטית מההיסטוריון. על פי זה אנחנו נדע אם מה שחשוב לו זה באמת חשוב או שזה חשוב לו. אז אנחנו צריכים לסבול בגלל שלא זה חשוב. עיקר ענייננו, היסטוריה זה סיפור של מה חשוב. זה הדרך ליצור בך תודעה של מה חשוב. בקצרה, זה כרוניקה של ערכים. איך הערך, איך האידיאל, איך התוכן, איך הדברים הולכים ונותנים את רישומם. זה פירוש של ההיסטוריה. ודברים שמתרחשים זה לא היסטוריה. לא כל מה שמתרחש אתה צריך לא לדבר עליו, לא כל שכן שלא לכתוב עליו, לא כל שכן שלא לזכור אותו. יש דברים, תקנתם זה נשייתם.
זה הרב כותב היסטוריה נתם?
יפה, נכון, נכון. טוב, ומכל מקום נחזור אל הפשוט. יודע לוי כביכול תמים, תמים, אומר דברים פשוטים. איך התיישבו בני אדם, עשו צעצום נכון, וזהו, כמי הדברים העניינים סיפר לב. והמלך הולך שבי אחרי הסיפור הפלקטי הזה, החיצוני הזה. אומר, מה, מה, מה? מה, יש לכם ידיעות על איך היה בהיסטוריה? נורא מעניין אותי. אחרי תמוע, אומר, יש לכם עניין ברור בבריאת העולם? מי היה שם בבריאת העולם? מי יודע? איך יש לכם עניין ברור? מה, באמת אתם יודעים את עניין בריאת העולם? כן. עוד פעם, עוד פעם.
אולי המלך הנופלת הוא בפח, אז בגלל זאת נכתבת פה, או שנכתבת פה גם נעשה מאותי גם...
תשמע, מי זה המלך הזה? מה זה המלך הזה? מלך המלך הזה זה כובע שני של רבי יהודה הלוי.
יש פה קישור מהותי, לא רק קישור כאילו
חיצוני של... רבי יהודה הלוי מעוניין שהוא יבין אותו כך. אני כביכול מראה לכם שרבי יהודה הלוי מתכוון אחרת. אם הוא היה כל כך מתכוון אחרת, אז שיכתוב ברור, הוא כל כולו מתכותב לא ברור ועובד עלינו בעיניים כל הזמן. זה כמו סוחר שהוא אומר, אתה בא לסוחר את טרוגי, נותן לך את טרוגי, מחפש, טוב, שמע, יש לי משהו מיוחד בשבילך, בוא אני אעביר לך מאחורי החנות. אז מה, רבי יהודה הלוי אותו דבר? חכה, בהמשך אני אגיד לך, בהמשך אני אגיד. באמת, הוא הולך ואומר בהמשך יותר ויותר. אני חושב ששתי דוגמאות כבר נתתי לך. אבל זה ככה, זה המתודה שלי. עכשיו, הוא לא עושה את זה בגלל שהוא סוחר. הוא עושה את זה בגלל שהוא חכם. והוא יודע מה שהוא עושה. וכל דבריו, רוח הנבואה אמרה בלי ספק. רוח השם דיבר בו. זה רוח הקודש. והסגנון, כך אמרנו, הסגנון זה מהות פה. אין סגנון. כל דבר צריך ללמוד. ככה נכתב, ככה צריך היה לכתב. כן, בסדר, אני עכשיו, כשאני מנסה להגיד לכם, תראו, יש פה עמקים שאתה לא קולט אותם בכתיבה הזאת שמערבבת אותך כביכול. אבל זה מה שהוא רוצה, מה שאני אומר זה נכון, אבל הוא רוצה לכתוב ככה. כי הוא כותב פה בכמה רבדים, ויש חשיבות לכל רובד. והוא יוביל את העומק בקצב שלו. ועד רבה, הוא רוצה לבנות את העומק מתוך הבנה שטחי. אז הוא יבנה דמותו של המלך שימלא את הפונקציה הזאת. הוא יבין אותו ככה, טוב, לא הבנת טוב, בוא אני אסביר לך עוד, 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 ולאט לאט 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 עד שיפיל את הסימון גם על המלך. ולמלך יש תפקיד, יש לו כמה וכמה תפקידים. דמותו של המלך, אז מצד אחד כבר אמרנו שדמותו של המלך היא הנשמה, נכון? הזכרנו את זה? אמר הנשמה, אמרה הנשמה, אמר השכל. הזכרתי לכם את זה? אם אפשר. אז תפקידו זה כמו הנשמה, זה אינטואיציה בסיסית, יודע אני כנפשי זקה. והוא יודע את הכיוון של שם צריך להגיע, רק לא יודע להסביר לעצמו, וזה גורם, התביעה הנשמתית הזאת גורמת לשכל להנביע עד שידע להסביר את הדברים, עד שתגיד, הנשמה, זאת הפעם הייתי מהצמיים ועשר מסורי, זה מה שחיפשתי, זה מה שחיפשתי. אבל בינתיים, אז כן, זה גם יהיה בתפקידו של המלך. מדי פעם המלך אומר, שמע, מה שמעת זה היה גדול. כמה פעמים זה יופיע לכל אורך הספר. גדול, נפלא, משל שלך נפלא. ואז זה סימן שרבי יהודה הלוי אומר לך, שמע, הסמרתי לך פה שיטה, פה זה השיטה. כל פעם שהמלך מתפעל, דע לך, פה סגרתי פרק, סגרתי את התמונה. זה אחד מתפקידי המלך. בתור נשמה בסימון השיטה כשהגיעה לשלמותה. ההרצאה הוא שלמה. הרעיון הוא שלם. הנושא ברור. לפעמים תפקידו של המלך לא להבין. הוא מבין. מבין עקום, שוכח את העיקרים. שכחת מה שאני. אם ככה אתה אומר, שכחת מה שאמרת. מה שאמרתי לך. עניינו לתפוס את הרובד השטחי. ועד על ידי זה, זה גורם לעוד הרבה הסבר, שמאלץ להסביר עוד ועוד ועוד. עד שהוא יעמוד על העניין. זה גם גרם תפקידו של המלך. אז פה זה תפקידו שהועיד לו רבי יהודה הלוי באמנות האלוקית אשר עליו. הוא עכשיו תופס את מזכיות הכסף. זה ממד. זה לא נכון. רק כשאני בא בתרוניה אני אומר, אם הניח לך פה הראשון בתרגום שלו, הניח לך פה רמז, אל תאבד אותו. אתה מבין? זה דבר יקר, אתה עושה לנו את העסק פלקטי, את תפוחי הזהב אתה מאבד לנו במזכירות הכסף שלך, וזה לא יעשה. הלאה. כתבתי לי פה בצד הספר הערה, ואני אקריא לכם אותה, מה שכתבתי. מכאן בתחילה, זה יפה, זאת אומרת, המוציא, החכם המתרגם, אבן שמואל, עשה לנו פה קו. הוא צודק, זה יפה. הקו הזה, בא להגיד, מתחיל לעניין חדש, ובאמת, אני אומר שזה עניין בסוגריים. זה עניין בסוגריים מתחיל מפה, ומסתיים, הסוגריים האלה מסתיימים בפסקה סמיח. באמת, איפה שהוא סיים את זה. עוד רגע. לא, מלבדתי. סמיח זין. הוא סיים את זה. אחרי סמך זין, לפני סמך ח' יש שם קו פה מסתיים הנושא הממוסגר. אחרי זה הוא יגיד לו, לפי שעדיין לי בטענות אלה שהן טענות מספיקות בשער הזה, אם יחו עם חברותינו עד שוב ובקש ממך תביא לראות חותכות, חזור איפה להמשך סיפוחה, ספר לי איכך אני אשב דעתכם הדבר התמוע הזה. בוא נחזור לעניין. הלמדנו שסטינו מן העניין. כי אני עדיין לא קיבלתי תשובה לשאלת היסוד ששאלתי אותך, אם תבין, הקורא הרגיל כבר, מרוב הריחות דברים, כבר שכח על מה מדובר. אבל רבי יהודה לוי לא מתכוון לערבב אותנו. כי הנושא שלו הוא עדיין חיוב התורה עלינו מצד מה שהוציאנו אלוהים ממצרים, מצד להיות לו התחברות עמנו וביותנו סגולת בני האדם. שהוא קיבל עכשיו את המנדט, דבר כאוות נפשך. והוא עכשיו ידבר כאוות נפשו, ועושה עיקופים ארוכים, יש לו זמן, עד שיגיע לנקודה שלו. וגם פתח פה סוגריים רחבות. ובהם הוא מרצה על עניין הוכחת מקוריות המניין, הלשון, השבוע והספירה. ומכל מקום העניין הממוסגר הוא עניין חשוב, בסוגריים שהם התפעל פה יהיה כעיקר. זאת אומרת הדבר הממוסגר הוא ישמש כבסיס חשוב לרעיון עיקרי שלשם שאותו הוא חותר לבנות, רק הוא בונה אותו באמצעות הנושא הממוסגר הזה דרך אגב. הדברים יתבררו בהמשך. אמר קוזרי, אף זה תמור, אמנם יש אצלכם מעניין ברור מבריאת העולם? אמר חבר, אכן, רק למעניין זה אנו מונים, ואין מחלוקת בזה בין היהודים למין ארץ הכוזבים ועד לארץ כוש. אמר קוזרי, וכמה אתם מונים היום מבריאת העולם? אמר חבר, 4,500 שנה. כי רבי יהודה הלוי כנראה חי בתקופת 4,900 שנה, כי זה היה לפני 400 שנה, אז פה 4,500 שנה. ופירוטן פורש לנו מימות אדם בשת ואנוש עד נוח, ואחרי כן עד שם ורבר ומהם עד אברהם, ואחרי כן מיצחק ויעקב עד משה עליו השלום. אישים אלה היו לפי סדר יחסם הנמשך ללא הפסק כלב אדם וכסגולתו. אם כי זה לא אסון כל כך גדול כגרעין הפרי לאדם וסגולתו, אבל מנעים הלב לאדם וסגולתו. וכך תרגם אבן תיבון. אז בוא נשאר בשפה הזאת, כי יותר יותר מדברת על אדם. לב יש לאדם, גרעין זה צמח, אבל פה כי גם אפשר לדרוש את הצמח, עסק צומח בו, אדם עץ הצדה, בסדר, אבל מכל מקום כך הוא אמר לב, אין כל כך הבדל מהותי. כלב אדם וכסגולתו, ולכל אחד מהם היו גם בנים אחרים שלא היו כקליפה לגרעין ולא דמו לאבותם עד כדי התחבר העניין אלוהי בהם, ולכן נמנע המניין לפי האלוהיים לבד. כל אלה היו יחידים, לא קיבוצים, עד אשר הוליד יעקב י"ב שבטים שכולם היו ראויים לעניין האלוהי, ואז נגלתה האלוהות בקיבוץ, ומאז נמנה המניין לפיהם. מונים אנחנו שנות הקדמונים לפי מה שניסר לנו תורת משה עליו השלום, ויודעים אנו מה שהיה ממשה ועד היום הזה. אמר הכוזרי, פירוט כזה מרחיק מן הלב את הספק הרע, ואין יש בזה כזב וכנוניה. דבר שכזה לא ייתכן כי יסכימו עליו אפילו 10 אנשים, ולא שיתבלבלו ויגלו בזה סוד כנונייתם. דרך כלל דוחים אנשים דברי מי שמביא לפנים ראשונה מעניין זה, ובקש מהם להודות בו, על אחת כמה וכמה, לא ייתכן כי יסכימו עליו המונים רבים. בייחוד שהמעניין שלכם עודנו קרוב למאורעות, ואין הכזב והבדות יכולים לחול בו. אמר חבר, אומרם כן, אברהם עצמו היה בן דור הפלגה, אולם הוא קרובה לאמו שמר לשון עבר סבו, אשר על כן נקרא בשם עברי. וכשבא משה 400 שנה אחריו, כבר הגיעו בני אדם לידיעות מדויקות על השמיים ועל הארץ. ובתור כזה הופיע משה לפני פרעה ולפני חכמי מצרים, והנה גם חכמים לישראל שהסכימו לו, בדקו וחקרו, הואיל ולא האמינו אמונה שלמה כי ידבר האלוה עם בשר ודם, ועמדו בספקם זה עד אשר נשמע מהאלוה את דברו בעשרת הדיבור. כך נהגו עמו בני עמו, לא מתוך שכלותם, כי מתוך חוכמה, כי יראו פן יש באותותיו תחבולה מתחבולות ההצטגננות או אמנות דומה לה, אשר לא תעמודנה מפני הבחירה, כי אין כמטבע המזויף, ואילו העניין האלוהי כזהב המזוקק, אשר בעת הבחינה ימצא ערך כל דינר שלו גדול כפליים. ואיך יעלה על הדעת כי אנשים כאלה יקבלו את הסיפור שסיפר להם משה לפני 500 שנה, הייתה בעולם רק לשון עבר בלבד, ישר נפלגע בבבל, רק בנפלג, וכי אומות אחדות מתייחסות אל יפת, ואומות אחדות אל שם, ואחרות אל חם, וכי ארצותן כך וכך הן. הייתכן הדבר כי נקבל אנחנו היום דבר כזב, שיספר לנו אדם בנוגע ליחסי אומות מפורסמות, ודברי מהם ולשונותיהם, שעה שסיפורו נסב על תקופה פחותה מ-500 שנה? אמר כוזרי דבר זה מנעותו. איך ייתכן? הלא בידינו כתבי יד מעת מחברים שהניחו יסוד לחוכמות ידועות לפני 500 שנה, וכן לא ייתכן לספר כזבים על מה שהיה לפני 500 שנה בדברים פורסמים, כגון יחס לשון וכתב. אמר חבר, ייתכן כי לא היו חכמי מצרים חולקים בזה על משה ועל דבריו, ועל דבריו אלה, הלא ראינו כי גם עמו חקר אותו, אף כי אנשים שאינם יוני עמו. אמר כוזרי, אלה דברים מתקבלים על הדעת, חזקים ומיוסדים, נקודה. הסוגריים לא נגמרו כמו שאמרתי לכם, אבל אני מציע להיענות לקו הזה שעשה לנו פה המוציא לאור, ונחזור אל תחילת הסוגריים. כי באמת עכשיו, זאת אומרת, עד כאן הוא דיבר על המניין כביכול, הוא לא אמר לדבר על המניין, אבל עכשיו הוא התפרק אל הלשונות, אל השפה, אל הספירה, שגם הם מבססים את המניין. אז בוא נחזור קצת. ונעיין. בסדר, פסקאות ממדלת, ממהי, ממבב, הבנו, אני מקווה, מה שכתוב בהם. ממזי, אמר החבר, 4,000, תשובה כמה אתם עונים לברת העולם, 4,500 שנה. ופירותן פורש לנו מימות אדם בשת ואנוש עד נוח. ואחרי כן עד שם ועבר, ומהם עד אברהם, ואחרי כן מיצחק ויעקב, עד משה עליו השלום. אישים אלה היו לפי סדר יחסם, הנמשך ללא הפסק, כלל אדם בכסגולתו. ולכל אחד מהם היו גם בנים אחרים, שלא היו קים כקליפה לגרעין, ולא דמו לאבותם, עד כדי התחבר העניין האלוהי בהם. איך זה נקרא בלשון התורה? ויולד בנים ובנות, נכון? בלשון התורה זה נקרא ויולד בנים ובנות. 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, ויולד בנים ובנות. ויהי שת בכור, ויהיו ימי שת, כך נקרא, ויהיו ימי אדם אחרי הולדת שת, ויולד בנים ובנות. כי אלה היו הלב, לב אדם מסגולתו. ולכל אחד מהם היו גבנים אחרים, שלא היו קים כקליפה לגרעין, ולא דמו לאבותם עד כדי התחבר העניין האלוהי בהם. בכלל, בהזדמנות זאת אני רוצה להעיר הערת קצת ממוסגרת, קצת בסוגריים, אבל צריך לשים לב. שאלה יש לי על רבי יהודה הלוי. הרבינו, מי הרב שלך? מי לימד אותך את מה שאתה יודע? איפה זה כתוב מה שאמרת? מי לימד אותך להגיד את כל הדברים האלה? אז אני רוצה לענות בשמו, רבו של רבי יהודה הלוי הוא משה רבינו. זה הרב האולטימטיבי שלו. זאת אומרת, כל מה שהוא יודע, הוא יודע ממשה רבינו. כל מה שהוא יכול לדלות ממשה רבינו, הוא דולה מזה. כשהוא מרצה לנו על עיקרי אמונת ישראל ותורה, אתם תגלו שהוא באמת מלמד אותנו לקרוא חומש. ובאמת, מי קדמו לרבי יהודה הלוי? משה רבינו. רק רבי יהודה הלוי אומר בדיוק את מה שאומר משה רבינו, רק בשפה אחרת. הוא מלמד אותנו להבין שמה שמשה רבינו מספר לנו זה לא בובקס. לא במשמעות, אני לא מתכוון להגיד בובקס, זאת אומרת מבדים של סבתות. לא, לא, לא זה מה שאני חושב שרבי יהודה הלוי שולל מקריאתנו את משה. כי אנחנו לא חושבים שמשה רבינו מספר לנו מבדים. אבל אנחנו עלולים לטעות ולחשוב שמשה רבינו מספר לנו סיפורים על דברים שהיו. מלמד אותנו היסטוריה. וזה לא. משה רבינו לא מלמד אותנו היסטוריה. לא שאנו לא יכולים ללמוד היסטוריה מתוך מה שמשה רבינו מלמד אותנו. אבל משה רבינו לא מלמד אותנו היסטוריה, הוא לא בא ללמד אותנו היסטוריה. משה רבינו מלמד אותנו את עיקרי אמונת ישראל ותורה. רק שפתו, יש הרבה שפות. שפתו של רבי יהודה הלוי, ויכוח בין החכם והמלך, ועל ידי זה הולך ומעביר לנו את התוכן הפנים. שפתו של משה רבינו, בשפתו. ויכול להיות והוא משתמש בסיפור ההיסטורי. נגיד, אם באמת, זה סיפור היסטורי. על כל פנים, רוב דבריו של משה רבינו הם באמת עושים רושם כסיפור היסטורי. אין ספק שחלק מדבריו של משה רבינו זה פשוט לא היה מהיסטורי. מלך ראובן וישכב את בלהה פילגת שביט לא היה בהיסטורי. רק משה רבינו לא עסוק לספר היסטוריה. הוא עסוק ללמד אותנו עיקרי אמונת ישראל ותורה. רק בעזרת רבי יהודה הלוי אנחנו לומדים איך לקרוא את שפתו של משה רבינו בהפשטה, לא בעיני ילד אלא בעיני אמונה. אמונה זה תפיסה הכללתית, זה תפיסה מגמתית, זה תפיסה שתופסת את האופי הנשמתי של הדברים. והנה, אז משה רבינו כותב וילד בנים בנות וילד בנים בנות. איך אומרים את כל זה בשפת הרעיון? דיאלקטיקה של הלב והקליפה. כי יש פה עניין אלוהי ההולך ומתברר. יש פה התבררות העניין. זה באמת מה שמתרחק. ומשה רבינו בא ללמד אותנו. לכן הוא כותב לנו. רק אנחנו עלולים, בגלל חולשתנו, לא לתפוס את הרעיון הכללי, לאבד את העצים, לאבד את היער בגלל העצים של שפתו של משה. ורבי יהודה הלוי מלמד אותנו לזכור את היער, הבה ונבין את היער. אז הנה ככן, פה זה דוגמה. אבל אם תעקבו, תראו, כבר אמר לנו את זה, אמר לנו את זה רבי יהודה הלוי עצמו. נו, איפה זה היה? וכן אמר משה בעומדו לפני פרעה. כן, חפי. ומאין זה השבטיך כאשר שאלתני אתה? ובדומה לזה אמר משה בפתח דברה בדברו אל פרעה. מה שאני מרצה לך, אני מרצה לך כמו משה. משה גם כן מספר לנו שהוא מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים. רק הוא כותב מה שפה כתוב במשפטים ובחצי שורה, שם זה כתוב בספר. האלוהים הרואה אותי מעודי ועד היום הזה, המלאך רואה אותי מכזה פרשת השבוע. הנה, יש אלוהים רואה, משם רואה אבן ישראל, אב ובני בבית ישראל. נעשך לגוי גדול, גוי גדול לשמחה שם. ידוע תדע, ועבדו וידעו 400 שנה, גם את הגוי, אחרי כן יצאו, בחוש גדול. והכל הולך ומוביל, עד תבאמו פתאמו, בר נחלתך. כל שבטך פעלת השם, מקדש השם כולם ידיך. זה הנקודה. הוציאו את המוטות ומתים מצרים, גילגלם במדבר, נשם את הרדרת, אחרי אשר הבירם את הים, את הירדן ומפתים, נותן לך פה דגישים נכונים על קריאת הסיפור. אבל זה הסיפור. ככה גם מספר אותו משה. והוא מספר להם אני אליו, וגם אני עכשיו מספר לך. אני מספר לך השתלשלות, הגניאולוגיה שהולכת מאדם הראשון, ובילד בנים ובנות, והלאה. וככה העסק יסופר פה. כל הספר. באיזשהו שלב, משה עבדי מת, אנחנו צריכים להמשיך לסבר את הסיפור, אז נמשיך אל, אל רבותיו הנוספים של רבי יהודה לוי. הם חזן. אז יגיע שם בפרק שלישי, שם המשיכו את תפקידו של משה בתור רבותיו של רבי יהודה לוי חזן. אבל אלה הם רבותיו וזו המתודה. רק הוא תלמיד טוב, אתם מבינים מה ההבדל? גם אנחנו משה רבנו הוא רבן, אתם מבינים? זה לא מספיק שיהיה רב טוב, צריך שגם יהיה תלמיד טוב. יש תלמיד טוב, אז מבינים כמה רב טוב. ובאמת, אם לומדים פה את התהומות שאפשר להגיע אליהם על ידי רבי יהודה הלוי, תבינו מה מספר לנו משה. כי זה באמת מה שהוא מספר לנו. זה הרעיון. זה חוט החורז את הדיבורים של התורה. עכשיו תבינו, תורה לא מדברת, אתה אומרת המון 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 דברים. אתה אומר דבר אחד, רעיון אחד. עכשיו בואו נתכנס אליו. כשנתפוס את הרעיון האחד של התורה, אנחנו נתחיל להיות בעלי ראייה אמונית. זה נקרא ראייה, שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. תפוס את האופי, את המגמה, את היש. תראה מה מתרחש. התורה מלמד אותך, או שרבנו מלמד אותך. טוב, סגור סוגריי. הערה חשובה אמר. כן.
איך אפשר להבין את הדברים האלו מקריאה של התורה? זאת אומרת, הרב אמר,
משה רבינו.
אין מצב להבין את זה.
הנה. אז שני דברים. א', רבי יהודה לוי הבין את זה. ב', בליינד, כל הראשונים מבינים את זה. כי זה פשט. זה פשט. כתוב פשט. בפשט, אנשים לא מבינים מה זה פשט. פשט אנשים חושבים שהם קוראים פסוק, מה הרעיונות שיש להם שהם קוראים פסוק, זה הפשט. הפנה הראשונית שעולה במוחו שאתה רואה פסוק. לא, פשט זה לתפוס את הרעיון של כותב המאמר. נכתב מאמר, נכתב ספר, הפשט, זה להבין בשביל מה זה נכתב. מה הרעיון שרוצה להגיד לך? עכשיו, אנחנו, עוד פעם, הכל מתחיל לאסוננו מזה שנולדנו קודם תינוקות ואחר כך רק כך אנחנו הולכים להתבגרת. תוצאה מזה רבותינו הראשונים הם מגננות והם מקבלים לנו את השכל עד היום הזה. ומזה צריך לצא יום אחד. אבל באמת, זאת אומרת, אנחנו מנוסים על העניין, כי ההבנה הילדותית היא תמיד תופסת פרטים ולא תופסת הכלל. היא תמיד תופסת את התפיסה החושית, התפיסה החושית, המיידית, אקטואלית, היא תמיד קודמת, והיא הכרחית, אין דרך אחר. בתוך הפרטים אתה תופס כאלה, בתוך תחושה, תחושה היא ברורה, אחר כך אתה עושה את סדר. אז זה סדר כזה, ולכן לא בקלות אנחנו משתחררים מאוריטציה פרטית. כתוצאה מזה גם שאנחנו שומעים בסוף משה רבנו מדבר, תחשוב שהיה עומד פה משה רבנו ומדבר. אז היה צריך להתאמץ לא להתעלף. אבל הגישה הבסיסית זה היה להתאמץ לא להתעלף. עכשיו, בליינד הוא אומר רעיונות גדולים, לא? הרב קוק הוא קטן שקלום אותו, נכון? מינימום, זה משה רבינו. אז הוא לא אומר לנו פה סיפורים של הגננות. לא יכול להיות, זה בהגדרה. זה משה רבינו. עכשיו בוא נקשיב מה הוא אומר. אומר דברים אדירים. אם אתה לא שומע דברים אדירים, אתה לא שומע את משה רבינו. עד כאן אמרתי דברים. אתה מודה שהם הכי הגיוניים בעולם? הכי בצ'וט, אי אפשר לחלט על משהו. פשוט. זהו. אז עכשיו, כך עוד פעם תחומה. תמצא פה דברים אדירים. אתה לא מוצא דברים אדירים, אתה לא קורא. אתה פשוט לא קורא נכון. זהו, זו הנחת העבודה. עכשיו, אצל הראשונים, זו הנחת העבודה הטריוויאלית. וכך הם קראו את זה. וזהו. לא רק הראשונים. זה ההבדל. זאת אומרת, מי שאין לו את זה, לא יש גדול בישראל שאין לו את האוריינטציה הזאת. ואם אין לו את האוריינטציה הזאת, הוא לא גדול מישראל. מישהו לא יהיה. ולא יעזור לי, זאת אומרת, אתה לא תשנה את דעתי על אותו אדם, גם אם תגיד, שמע, הוא בקי בשני השעשי, ישר והפור. הלוואי שאתה אי פעם, זאת אומרת, שאני אי פעם ידע כמו שהוא יודע את השעשי. אבל אם אין לו את האוריינטציה הזאת, הוא לא גדול בישראל. נקודה. זהו. פשוט. טוב. אחריותכם להגיד לי, אנחנו פה באמצע עניין, תחזיר אותי לתחילת פסקה ממזיין. רק אם עוד פעם אני אמלכם את הנאום הזה, תגידו ש... אמרתי.